בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכלי להרה למען כל הבריאה עד בו הערתי אסיר מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכלי להרה למען כל הבריאה הדבור הערתי, אשים נפתחי, בבודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשי, לכלי להרה למען כל הבריאה.
האם יש שאלות בנושא הארגוני? חשוב שתעשו שיעורים. בלי שתעשו שיעורים, אין לי ואין לכם שום ודאות באיזה מידה אתם מבינים. עכשיו, אולי יש לכם ידע קודם, שנים שלמדתם קודם, וזה נהדר. בקורסים האלה, זה הפרוטוקול, צריך לכם שיעורים כדי שהחומר ייקלט היטב, גם כדי שיהיה איזושהי מידה של בסיס, של יחסים בין המורה לתלמידים. אני צריכה לדעת איפה אתם נמצאים. וזה חשוב לכם שאתם תעשו שיעורים. בנוסף לזה יש את השאלה של קרדיט. עקרונית, אם אתם רוצים קרדיט על זה, ובסופו של דבר לקבל את הסרטיפיקט הזה, ולצבור מספיק סרטיפיקט כדי שתזכו ל-teaching tantrum, אתם צריכים את הקרדיט. ככה שנדרש ממש, אני מצידי שמחה לעשות מה שנדרש, ואני מאוד מבקשת שאתם תתייחסו בגישה רצינית לחומר הזה, ותעשו את חלקכם. עכשיו, לצורך הכיצת חזרה שתהיה לנו, אני רוצה שהשיעורים שלכם יהיו עשויים, וגם לפני הכיתה הזאת, אתם פותחים את דף התשובות, מתכוננים על פיו, אחרי שסיימתם את השיעורים. ואז הכיתת חזרה, תהיה לנו שיחה שבה אתם בקיאים בחומר, ואנחנו רק חוזרים עליו. כן, האם יש עוד שאלות בנושא הארגוני? האם יש שאלות אנשים אחרים?
דיברנו לגבי העני
שהוא מפריע לתחילת זרעים וערבים. עכשיו לא ברור לי למה
החלקים שלנו
גם כן בבורות.
שאלה יפה, תודה. תן לי את התשובה לחלק הראשון. למה האחדות בעני מפריע? מה הבעיה עם זה?
אני חושב שלגבי העני, אנחנו תופסים אותו כבעל ישות עצמאית משל עצמה, וכתוצאה מכך אנחנו מגיבים בצורה לא נכונה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על החלקים שלנו, זה למעשה אותו דבר. אז למה זה כאילו זרע בפני עצמו?
קודם כל, כשאני מדברת על חלקים שלי, אז יש שם אני שהוא בעל החלקים. נכון? אז כבר יש קצת בעיה, נכון? אם אתה מבטר על האחיזה בעני, של מי החלקים? אז זה א', החלק השני, יש את העניין של התפיסה של המציאות, דיברנו על הבוס הכועס, נכון? דיברנו על אופס של צורות וצבעים שמופיע לעיניי, ואני משליחה על זה דמית של בוס כועס, שהיא באה מהקרמה שאני צברתי בעבר. אז ברמה הזאת של התיאור של מה שקורה, את האופס של הצורות וצבעים שמופיע, הוא כאילו בא מבחוץ. אנחנו עכשיו מתווכחים עם הרעיון שהבוס בא מבחוץ. אנחנו אומרים, הבוס הכועס בא מהקרמה שלי, כשהיא יושבת בצורת זרע הקרמי, בקשה, במיין שלי. אז מתוך הזרע הקרמי הזה, מתוך הקרמה שלי, אני משליחה, בוס כועס על אופס של צורות וצבעים, של תופעות כימיות ופיזיות שמופיעות בפניי. אז עכשיו, הצורות והצבעים הם הנתונים הגולמיים. הם הדבר שמופיע. אז אמרנו, הבוס לא מופיע בזכות עצמו. הבוס בא ממני, אבל הצורות והצבעים מופיעים בזכות עצמם. עכשיו, אנחנו אומרים, וזה המדווי אומר, פרט אנגיקה מדיאמיקה אומר שאין שום דבר שבא שם בזכות עצמו מחוץ לי. גם בחלקים את השלחה שלי, גם היא תלויה בקרמה שלי, ואין יכולת לראות ריקות ישירות בלי לראות גם את הריקות של החלקים. אחרת יש לנו ראייה חלקית שלא משחררת אותנו מסנסרה. אז חשוב מאוד להעמיק מאוד את ההבנה של המידווי, ולהבין שגם הבוס ריק, אבל גם הנתונים הגולמיים שעליהם אני משליחה את הבוס גם הם ריקים. גם האני שלי שאני נאחזת בו ריק מקיום עצמי משלו, ישנו, הוא מתפקד, אבל יש לו קיום קונבנציונלי, אבל אין לו קיום עצמי משלו, אין לו את הקיום שאני מייחסת לו בבורותי, זה אין לו. באותה מידה, מה שאני קוראת החלקים שלי, גם להם אין קיום עצמי משלהם. שני הדברים נחוצים לגמרי כדי לתפוס את הריקות של כל התופעות. ולתפוס את הריקות של כל התופעות, נחוץ כדי שאני אוכל לבאר מחשבות עבור ממחשבתי, מה שאנחנו קוראים מגעים רוחניים, כדי למגר את כל אלה מזרם התודעה שלנו, נחוצה הבנה מלאה של הריקות של כל תופעות. אז זה כולל ריקות של אני וריקות של החלקים שלי. ההבנה שלנו, האינטלקטואלית של הדברים, שקודמת לראייה ישירה של ריקות, באה בהדרגה, והולכת ומתעמקת בהדרגה. והיא כמובן פונקציה של הרבה הרבה לימוד, והמון המון מדיטציה. עוד לפני שיש מדיטציה פורמלית, צריך חשיבה ועיון והגייה, חוזרים ונשנים בנושא הזה. המחשבה שלנו צריכה להיות מאוד עסוקה בנושאים האלה, כי השקפת העולם לוקח לה זמן להיבנות. ויש לה הרבה קשיים להתגבר עליהם, שנטועים בנו מאוד חזק. אז זה דורש מאמץ גדול מצדנו, זה דורש הגייה ממושכת בנושאים האלה. מה שמאוד עוזר לעניין הזה, זה לקחת מקלט בשלושת היהלומים, בבודה, בדרמה ובסנגה, שהתמצית של כולם, התמצית של האובייקטים האלה של מקלט, היא החוכמה והחמלה. וכרגע אנחנו מתרכזים בחוכמה. החוכמה זה אותו הישג רוחני שבו אנחנו ישירות רואים את הריקות של עצמנו ושל התופעות סביבנו, של כל התופעות סביבנו. בין השאר, כשלוקחים את הדברים האלה, אנחנו מתחייבים לחזור ולעיין בדברים האלה. באופן פורמלי, 3 פעמים בבוקר, 3 פעמים בערב, ובאופן רצוף במשך היום. כל פעם שקורה לנו משהו, כל פעם שאנחנו עושים מעשה טוב, או מישהו עושה לנו משהו טוב, או מישהו עושה לנו משהו רע, אנחנו כל הזמן מכוונים את המחשבה לכיוון הזה, מאיפה הדברים באו. הנושא הזה של קרמה וריקות והקשר ביניהם, אנחנו מבשלים אותו כל היום, צריך להיות עסוקים בו כל היום. לקיחת הנדרים של המקלט, זו בעצם המשמעות העמוקה שלה. אמנם אנחנו קדים קידה לתדמית של בודה, או שאנחנו נותנים כבוד רב לכתבים דרמים וכך הלאה, זה כלפי חוץ, בעצם, במובן העמוק של הדברים, זה בא לכוון כל הזמן את המחשבה שלנו, הדשנון הזה של החוכמה, כדי שאומנם יבוא הרגע ותיבצר חוכמה. רק מקריאת ספרים, ולו ספרי הדרמה המעולים ביותר, לא יכולים להביא להערה. עוד לא קרה בהיסטוריה. נחוץ תרגול בלתי פוסק, ונחוץ לאסוף מה שאנחנו קוראים אליי את המכלולים של חסד וחוכמה. וזה רק על ידי פרקטיס, ומה שמעצים את הפרקטיס, מה שנותן לו כוח, זה לקחת את הנדרים על עצמנו, למדור לעשות את זה, להתחייב לעשות את זה. עוד שאלות. עכשיו, בקשורי הבית האחרונים שלכם, חלק מן השאלות לא נענו בכיתה, מחמת הצירוף של הקשיים שלנו ומגבלת הזמן שהייתה לי עד עכשיו, ושהוצרה. נעבור על שיעורי הבית הפעם, כי הנושאים הם נורא חשובים. נענה עליהם כאן, זה לא פותר אתכם מלשבת ולכתוב את התשובות. אז נתחיל משאלה ראשונה. השאלה הראשונה עוסקת בששת הצעדים על פי מייטריה של הקשר בין הבורות שלנו לסמסרה שלנו. איך הבורות שלנו מקיימת אותנו בסמסרה וממשיכה את הסבל שלנו. והקשר עובר דרך הבנה של קרמה וריקות. אולי מישהו מכם רוצה לענות. מה הצעד הראשון מבין השישה? אני יש מתנדב.
חיה מתל אביב.
כן, מהו הצעד הראשון?
הצעד הראשון שבתודעה שלנו יש יראי בורות שגורמים לנו לראייה מוטעת של המציאות, לחוויה מוטעת של המציאות.
כן, אז את בעצם כבר הכנס כבר את השני בפנים. הצעד הראשון הם הזרעים המולדים שבאים איתנו מחיים קודמים, שבאים עם המיינד שלנו לחיים האלו. ושפוטנציאלית, כשהם יתחילו להפשיל, הם יגרמו לנו לראות דברים כי קיימים בזכות עצמם. אז זה הצעד הראשון. והוא מוביל מיד הצעד השני. את רוצה להמשיך היה?
הצד השני זה שני דברים העיקריים, שזה התפיסה שלנו את האני כקיים בזכות עצמו, והעבר הבורות הגדול השני זה התפיסה של החלקים של האני, הגוף שלי, המחשבות שלי, הרגשות שלי והחלקים של זה כקיימים בזכות עצמם.
כן, מצוין, יופי, פרפקט. אז זה הצד השני. את רוצה להמשיך עם הצד השלישי?
הצד השלישי זה התפיסה שלנו עולם התופעות כקיים באופן אוטונומי בזכות עצמו, ועולם זה מחולק לתופעות רצויות, נעימות ובלתי רצויות, לא נעימות, ואנחנו תופסים את זה כקיים ככה באופן אובייקטיבי ואוטונומי.
יפה מאוד, אני רק רוצה להוסיף הדגשה, בצד השלישי, מכיוון שיש לנו את הזרעים לראות דברים כקיימים בזכות עצמם, והם מופיעים כקיימים מצידם הם. עכשיו יש לנו חוויה שלהם כנעימים ולא נעימים או ניטרלים, ומכיוון שהדברים מופיעים מצידם הם, אז אנחנו נוטים לחשוב שמצידם הם, הם נעימים או אטרקטיביים או בלתי נעימים או דוחים מצידם הם. והדגש הוא על מצידם הם. כן, אז עכשיו בואו נמשיך צד רביעי.
הצד הרביעי זה בעקבות בוא כמובן הצד השלישי, שכל הפעילות שלנו אנחנו בוחרים לפי הנעים לא נעים, נדחים דברים מסוימים, נמשכים לדברים מסוימים ובוחרים בהתאם לזה את הפעולות שלנו. מוכתבות לפי מספר 3.
גלש כבר לצד החמישי, אז בוא נשאר רק בצד הרביעי. בצד השלישי הדברים היו נעימים או בלתי נעימים מצידם הם. בצד הרביעי זה התגובה שלי עכשיו לזה. הוא לא נחמד ואני רוצה להתפטר ממנו. אז צד הרביעי מחזיר את הכדור אליי, איך אני מגיבה לתופעות שמופיעות בחיים שלי שנראות לי כבאו מחוץ לי שקיימות שם בזכות עצמה. בצד חמישי חיה? התחייה והשתוקקות
נמצאות במחשבה. פעולה דיבור שלי, אני אמצא את הדברים בהתאם לתחושה הזאת של הדחייה וההשתוקקות, ובעצם בזה אני אוספת את הקרמה, נסגר המעגל, יש את האיסוף של הקרמה, וזריעה של זרע קרמטי חדש, שהוא בדרך כלל טעון ביותר אנרגיה מהזרע הקודם שהיה.
יופי, אז בואו אני אחזור על זה שוב כדי לעשות את ההבחנה בין הצד החמישי והשישי. אז הצעד רביעי הייתה התגובה שלי לדברים נעימים ולא נעימים. התגובה שלי אמרה, מזה אני רוצה להתאפר, מזה אני רוצה יותר. הצעד הרביעי היו לי רצונות, יותר מהדברים הנעימים, פחות מהדברים הלא נעימים. בצעד החמישי אני עושה משהו, זה מתורגם למעשה. אני צועקת על הנהג המעצבן כדי שהוא יהיה פחות מעצבן או כדי שהוא יתבייש לו, אני עושה משהו. זה יכול להיות לחיוב כמובן, כי שהוא נורא מותחן ומה אני הולכת ומחליפה לו למשל, כדי שיותר יישאר בסביבתי. אלו הפעולות, והפעולות האלה אוספות קרמה, והיום מדבר יותר על איך הן אוספות את הקרמה. אז זה צעד חמישי. וצעד שישי, ועכשיו אספנו קרמה, וכמו שחיה אמרה, סגרנו את המעגל. אספנו קרמה, ובעתיד נצטרך כתוצאה מהאיסוף הזה, להמשיך ולסבול את הבוס הצועק, ואולי עוד הרבה יותר גרוע מזה, הוא בדרך כלל יותר גרוע מזה. בדרך כלל התוצאה צוברת אנרגיה, אם אנחנו לא עושים כלום, לא מתחילים אפילו להבין איפה שגינו, ואיך הבורות שלנו תורמת לזה, אנחנו נסבול, הסבל הוא הרבה יותר מהגורם שהתחיל אותו. זה יכול להיות שאתם תהיו שנים במצוקה כספית כתוצאה מזה ששכחתם משהו קטן בעבר, ובכלל אתם לא זוכרים את זה ולא מקשרים. ככה שבעברית אומרים קלה כחמורה, חשוב מאוד, על הכל להקפיד. אז בזה אמרנו את השאלה הראשונה, אם יש שאלות עד כאן. אז בואו נעבור לשאלה השנייה. יש לנו שלושת היצורים שלנו, האדם, הפרטה והאל, יושבים סביב השולחן ומסתכלים על כוס מלאה בנוזלים, וכל אחד מהם רואה משהו אחר לפי הקרמה שלו, ואז בא מישהו ואומר, אם כל אחד מהם רואה משהו אחר, אז אי אפשר להגיד שדברים הם כך או הם אחרת, אנחנו לא יכולים לדעת איך הם דברים. אף פעם לא נוכל לדעת אם זה נכון או זה לא נכון, זה מבלבל, מה שהוא אומר, בלגן, כל אחד רואה מה שהוא רואה, ודברים הם לא כך ולא אחרת. התשובה שיש לנו ברידינג, שמאסטר סנדרה קירטי נותן לנו, והיא מאוד חשובה כאן, זה שהיצורים השונים רואים כל אחד משהו אחר, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לדעת מה נכון ומה לא נכון. והוא נותן את הדוגמה, האם אנחנו יכולים לדעת שמורה מסוים מלמד אמת ומורה אחר לא מלמד אמת. אנחנו יכולים, הוא אומר, אנחנו יכולים לדעת שהבודה דיבר אמת, והוא נותן שם ציטטה ממישהו שהופך לחסיד של הבודה, ואומר, עכשיו אני מבין שההוראה שלך נכונה, האדם שמצוטט שם במקרא, הוא אדם שהיה קודם מתנגד לבודה, ובעקבות ויכוח שנערך, ראה את האור והבין את האמת בדברי הבודה, אבל הנקודה היא, לא זאת, הנקודה היא שהוא ראה שיש משהו שנכון לעומת משהו אחר שלא נכון. אז העובדה שיצורים שונים חווים את הכוס בצורה שונה, אין פירושה שאיפה שאני עומדת, מנקודת המבט שלי, אני לא יכולה להחליט מה נכון או מה לא נכון. מהו מעשה חסד ומהו מעשה שאיננו חסד. ופה הסכנה הגדולה, וזה למה השאלה הזאת נשאלת. אם מישהו יכול להגיד, אז אני לא יודע מה כן, מה לא, אז לא חשוב שום דבר, כי ממילא אני לא יכול לדעת. זה לא נכון. זה פירוש מוטעה של הסיטואציה שלפנינו. אז חשוב לדעת שאומנם כל יצור רואה משהו אחר, אבל מנקודת המבט שלי, לי יש את הקרמה שלי. קרמה שלי כופה עליי לראות את הכוס הזאת בצורה מסוימת, ולראות את המציאות בצורה מסוימת. ובתוך המציאות הזאת שאני רואה, מנקודת המבט שלי, לי יש השלכות ולי יש הבנות שאומרות זה מעשה טוב וזה מעשה לא טוב. אני יכולה מתוך נקודת המבט שלי כן לעשות את ההחלטה הזאת. על פי מה שאנחנו לומדים על ריקות וקרמה ועל פי הטיצ'ינג של הבודה. זאת אומרת, לא להתבלבל ולהאחד בהבנה הזאת שכל יצור רואה משהו אחר כמין מוטיבציה לגישה ניהיליסטית. זאת טעות חמורה. שיכולה לעלות לנו ביוקר רב. זאת הכוונה בשאלה השנייה. האם זה ברור?
כן.
אוקיי, מצוין. שאלה שלישית. שאלה שלישית אומרת, שלשלושת היצורים יש תפיסות שונות, שהן כולן תפיסות נכונות. והם שואלים, האם ייתכן שלאנשים שונים, תהיינה תפיסות שהן נכונות וסותרות זו את זו לגבי אותו אובייקט. אז יש פה שני חלקים לכתובה. זאת אומרת, יש פה עכשיו ככה, יש שלושה יצורים שמסתכלים על כוס, וכל אחד מהם תופס בצורה שונה מה יש בכוס. האם לגבי כל אחד מהם אנחנו יכולים להגיד שהתפיסה היא נכונה? ופה זה נקודה מאוד עדינה, והיא קשה גם בריבים. האם אנחנו יכולים לגבי כל אחד מהם להגיד שהתפיסה שלו היא נכונה? התשובה לזה היא כן. כל אחד בעולם שלו רואה את הדברים נכון. האדם שרואה מים בעולם שלו, הוא רואה מים, לא רואה יין. הוא לא טועה בזיהוי של האובייקט. יש שם מים והוא רואה מים. הפרטה בעולם שלו, יש שם דם והוא רואה דם. אז בעולם שלו הזיהוי הוא נכון. האל בעולם שלו, יש שם אמברוזיה והוא רואה אמברוזיה. זאת אומרת, הזיהוי, נקודת המבט של כל אחד מהם הוא נכון. אז זה החלק הראשון של התשובה. החלק השני של התשובה, אז עכשיו אנחנו ממשיכים ולשאול, אם ככה, אם לכל אחד מהם יש תפיסה נכונה, האם תיתכנה שלוש תפיסות שהן שלושתן נכונות, ושלושתן סותרות זו את זו, לגבי אותו אובייקט? אז נכון ששלושתן נכונות, ונכון ששלושתן סותרות זו את זו. לא נכון שהן לגבי אותו אובייקט. וזאת נקודה מאוד עדינה. כשאני אומרת אותו אובייקט, כשאני אומרת אפילו את המילים האלה, אני איפשהו מניחה שיש משהו אובייקטיבי מחוץ לסצנה, שיש מקום לעמוד בו שהוא אובייקטיבי, ושיש שם צופה שמבין בדיוק מה קורה, והוא רואה מה יש שם באמת בקוס, והוא רואה שאחרים רואים כך או אחרת. פה אנחנו מוכרחים להגיד לא. לא ייתכן שיש שלוש תפיסות שונות ושהן שלושתן נכונות לגבי אותו אובייקט. אי אפשר שזה יקרה. התשובה פה היא לא שלמה במספר שלוש, אז לא הייתי רוצה שתסמכו על דף התשובות. אבל היא שלמה ברידינג. אז איך אנחנו מיישב את הבעיה הזאת? התשובה מתייחסת כבר לשאלה הרביעית. אנחנו אמרנו וכולנו הסכמנו שלשלושתם יש תפיסות שונות. הסכמנו שהתפיסות סותרות זו את זו. הסכמנו ששלושתם מסתכלים על הקוט. אז מה קורה כאן? אז פה צריך לעבור להבנה של מה שאנחנו קוראים ניר לקיגיוד, סיבה חומרית או סיבה עיקרית, קראנו לזה בפעם שעברה. באנגלית, material cause, אנחנו אומרים, כשמופיעה תופעת החיים שלנו, יש את הסיבה העיקרית, ויש תנאים מסעים. והבאנו את הדוגמה של הבלוט ועץ האלון, ואמרנו שהבלוט הוא הסיבה העיקרית, הניר לקיגיו של עץ האלון, ויש את השמש והמים והאדמה והמידה הנכונה של כולם, שמסעים בבלוט לנבוט ולתת פיל ויוצח לעץ. וההבדל העיקרי, איך אנחנו מבדילים בין סיבה שהיא עיקרית ותנאים שהם מסייעים, זה שהסיבה העיקרית היא אותו הדבר שהופך לעץ. זה הבלוט עצמו שהופך לעץ, ותוך כדי שהוא הופך לשתיל של אתלון, הוא עצמו הולך ומתקלה. הוא הולך ונעלם. אז הסיבה העיקרית היא אותו הדבר, אותה האנרגיה שהופכת מצורת הופעה אחת לצורת הופעה שנייה. וצריך להיות דמיון בין הסיבה העיקרית והתוצאה. הדמיון במקרה של העץ שלנו זה שהבלוט דומה לעץ בזה שהוא לא נותן פרי לעץ רימון, הוא מנדיד עץ אלון. זאת אומרת, יש דמיון, יש משהו שדומה ביניהם. וזה פחות חשוב של קרמה, שהתוצאה היא דומה והסיבה העיקרית. עץ האלון לא דומה לשמש. זה היה תנאי מסייע, הוא לא דומה לקרקע, זה היה תנאי מסייע. אבל יש דמיון בינו ובין הבלוט, דמיון גנטי, אם תרצו. המילה גנים לא כתובה שם. אבל אנחנו יכולים לקרוא את הדוגמה הזאת ככה. אז עכשיו נחזור לשאלה שלנו, על שלושת היצורים שמסתכלים על הקוט. הם רואים שלושה דברים שונים, כי הקרמה שלהם, שהיא במקרה הזה גורם מסייע, כופה עליהם לראות דברים שונים. כשהם מסתכלים על אובייקט שלגבי כל אחד מהם הוא לא אובייקט אחר. בכל הסיפור הזה אנחנו בפרטנגיקה מדיימיקה. כשאני אומרת בוס, בדוגמה של הבוס, הצורות והצלעים הם הסיבה העיקרית שעליהם אני משליחה בוס מתוך הקרמה שלי. במידווי, אם אני הולכת לחוקרת צורות וצבעים, גם הם השלכה מהקרמה שלי. אז גם הסיבה העיקרית בעצם באה ממני. וזה קצת מתקשר לדיון שהיה לנו בשיעור מספר 5, איפה יושבים הזרעים הקרמיים וכך הלאה. ואנחנו הכחשנו את הקונשי הזה, אבל הם גם באו ממני. אבל אני לא רוצה לגלוש כל כך רחוק כדי לא לבלבל אתכם. אז נחזור לקוס שלנו, ואנחנו אומרים, הסיבה העיקרית בשביל כל אחד משלושת היצורים שונה. הסיבה שהאדם רואה עכשיו מים מרגע קודם שהיו שם מים. הוא ממשיך להסתכל והמים של רגע קודם הפכו למים של הרגע הנוכחי. בדיוק אותו סיפור לגבי האל. האל רואה עכשיו נקטר בגלל שרגע קודם הוא ראה נקטר. אז הסיבה העיקרית של כל אחד מהם שונה. אז איך עכשיו מיישב את זה? אז מה שאתם ברקינסי אומר לנו, הקוס הזאת עם הנוזלים, יש בה שלושה חלקים שונים על פי מספר המסתכלים. אם עכשיו יבואו ארבעה יצורים להסתכל עליה, יש שם ארבעה חלקים שונים. אם אחד מהם יוצא מהחדר, שוב מספר החלקים יורד. זאת אומרת, הם לא מסתכלים על אותו אובייקט. הם מסתכלים כל אחד מהם על הסיבה העיקרית שלו. והסיבה העיקרית הוא חלק מן הקוס הזאת. וזה צריך קצת לבשל, זה מושג שהוא קצת קשה, הוא בהתחנה דקה וזה לוקח זמן. אז אני אשאיר אתכם עם זה לגבי של הארבע ותבשלו את זה קצת. ואני חושבת שככל שתלמדו יותר את המדייניקה והסנגיקה זה יהיה ברור יותר. ועניינו כבר בעצם על שאלה 5, מה קורה כשהפרטה מנסה לשתות עכשיו מן הקוס? מה קורה בשלושת החלקים? האם הפרטה רואה שלושה חלקים? לא, הפרטה רואה רק את החלק שלו. הוא רואה רק דם ומוגלה שם. זה מה שהוא יכול לראות, זה מה שהקרמה שלו כופה עליו לראות. ואז כשהוא מנסה לשתות, החלקים אחרים לא קיימים. כל אחד מצידו לא רואה את החלקים האחרים. ועכשיו השאלה השישית בשיעורי בית הייתה, הפרטה אמרנו שהוא רואה שם דם ומוגלה, האם זה באמת דם ומוגלה, או שרק הוא רואה שם דם ומוגלה? זה כמו לשאול לגבי הבן אדם, האם הבן אדם שחושב ששותה מים, האם זה באמת מים, או זה לא באמת מים? מנקודת המבט של בן אדם, זה באמת מים. מנקודת המבט של הפרטה, זה באמת דם. בחוויה שלי, אוטובוס פוגע ברגליים שלי, זה באמת פוגע ברגליים שלי. ויחד עם זאת, זה רק השלכה שאני משליחה מתוך הקרמה שלי על אופה של צורות וצבעים, ותחושות, ותופעות פיזיות וחיים. אז מבחינת הפרטה, התשובה לשאלה 6, כן, הוא באמת רואה שם דם ומוגלה. זה מה שהקרמה שלו כופה עליו לראות. זאת אומרת, העובדה שהדברים הם השלכה קרמית על אופה של צורות וצבעים לא עושה אותם פחות ממשית לגבי כל יצור במציאות שלו. העובדה שאת הגהנום אנחנו יצרנו, מיד לכם ללמוד בעל פה את הקטע הזה, לא עושה אותו פחות ממשית. זה לא רק איזה אשליה. היצורים בגהנום באמת סובלים סבל רע של גהנום, סבל אדיר, עצום. שהלמה שלנו אומר שאילו היינו זוכרים, היינו יוצאים מדעתנו לגמרי. הם באמת סובלים קשות. וזה רק הם יצרו, זה רק השלכה מתוך הקרמה שלהם. בדיוק כמו שהעולם שבו אנחנו חיים, שיש בו מלחמות ורעב ומגפות, הוא לגמרי ממשי עבורנו. בדיוק באותה מידה, וגם הוא רק השלכה. ואם תרצו לחזור קצת לצורה קלה יותר, בדיוק באותה מידה, כשאנחנו חולמים חלום, בזמן שאנחנו נמצאים בתוך החלום, הדברים נראים לנו מאוד ממשיים. מגיע הזמן שאנחנו מתעוררים ומבינים שזה היה חלום. אותו דבר חל על כל התיאורים שתיארנו. אין יש שאלות.
בתשובה 4, האם אפשר לראות את הסיבה העיקרית כנוזל שבעצם נמצא שם?
כן, אבל שוב, כשאת אומרת נוזל שבעצם נמצא שם, אז את איפשהו מניחה מקום אובייקטיבי לעמוד עליו, ובעצם יש שם נוזל.
אז רגע, למה קל לתת את הדוגמה של הבלוט, הוא גם כן משהו שנמצא שם?
גם זה לגמרי כך. בפנגיקה המדייניקה זה מאוד עמוק. מאיפה באה העץ? אני אומרת, הוא בא מהבלוט. אז הבלוט כאילו נמצא שם וממנו באה העץ. את צריכה לשאול מאיפה באה הבלוט. ואת יכולה להמשיך ולחקור. והפרסנגית המדיימיקה אומר שאין מקום שאת יכולה לעצור ולהגיד, זה באמת ישנו ואת השאר אני משליחה.
נדמה לי שיש פה איזשהו
ניסיון
מצד אחד שאנחנו נדע שאין שום קיום של עצמו לשום דבר, ומצד שני יש לנו את האחריות המלאה לכל דבר שאנחנו עושים.
כן, זה לגמרי נכון, ואולי את רוצה להמשיך ולהסביר למה זה ככה. אם אין שום דבר שיש לו קיום עצמי משלו, אז למה כל כך חשוב מה אנחנו עושים?
למרות שכל דבר שאנחנו עושים הוא בנוי על קרמה שלנו, עדיין יש לנו את האשליה של הבחירה החופשית, ואנחנו חייבים ומחויבים שוב מתוך הקרמה שלנו לבצע את הבחירה, את הלכאורה בחירה.
זה יופי של שאלה והיא כל כך חשובה, אז בואו נמשיך קצת. לשום דבר אין קיום עצמי משלו, וזה יעל לגמרי צודקת. כל מה שאני עושה, נורא חשוב מה שאני עושה, וגם בזה היא לגמרי צודקת. ועכשיו אנחנו מוסיפים את הקישור, מכיוון שלשום דבר אין קיום מעצמי משלו, נורא חשוב מה שאני עושה. נורא חשוב לקלוט. ולא למרות ששום דבר אין לו קיום עצמי, אז חשוב מה שאני עושה, אלא מכיוון שלכל דבר אין קיום עצמי, מאוד חשוב מה אני עושה, מכיוון שמה שאני אחווה כממשי בחיים שלי, הוא תוצאה ישירה של מה שאני עשיתי. מה שאני עושה עכשיו, התוצאות של זה אני אחווה, כי אין שום עצמיות לשום דבר. אין שום דבר שיבוא אליי מבחוץ. הכל נטול קיום עצמי. ולכן אני רק יכולה לחוות את הזרעים הקרמיים שאני שתלתי בזמן שהם מבשילים. ולכן נורא חשוב מה אני זורעת שם, כי זה כל מה שאני יכולה לחוות, זה כל מה שיוצר את המציאות שלי. בפרסניקה המדיימיקה יגידו, תעצרו פה, תעצרו פה, תעצרו פה, אין מקום לעצור. בסופו של דבר כל מה שיופיע בחיים שלנו זה מה שאנחנו זרענו. ההבנה הזאת, התפיסה המלאה הזאת של ריקות, מה שאני קוראת ריקות במלוא הדרה, הכרחית על מנת להגיע לגן עדן של הבודה, על מנת להגיע ליערה. ההבנה הזאת שאין שום דבר שבא מצד עצמו, ולכן יש ביכולתי לעשות את המעשים הנכונים ולזרוע את הזרעים הנכונים ולהעצים אותם כלפי האובייקט הנכון ובצורה הנכונה, ותכף נחזור לגוף השיעור שיעזור לנו להבין את הדברים האלו, הכרחית כדי שאני אוכל להביא את עצמי להערה ולחוות גן עדן. כדי שבלי יהיו קרמות כאלה שכופות עליי לחוות גן עדן. ורק ככה אפשר להגיע לגן עדן, רק משום שהדברים הם ריקים לחלוטין מכל קיום עצמי משלהם. ומכיוון שכך, כל מה שאני זורעת יש לו חשיבות עצומה. כשההבנה הזאת יורדת מספיק עמוק, אני לא יכולה לסחוב אף מהדק מהמשרד, כי אני יודעת שלסחוב מהדק יגרום לי סבל. אני לא יכולה לעשות עצמי אפילו שטויות קטנות. ההבנה הזאת מתחילה ללבוש ממדים מאוד רציניים בחיים, ומתחילה להביא לטרנספורמציה. וההבנה הזאת מאוד מתעמקת, אם אני תחת השפעה של נדרים, במכלול של החבד, מתעצן מהר. ומזרז את ההפנמה של ההבנה הזו.
עצומה בפרחים אדויה עם הסילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא אדויה ובמינים של כל חסד
לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב.
idam guru ratnamandala kamriyataya.